לימודנו היום, שנאת חינם ואהבת חינם. נושא נדוש, אבל זקוק להגדרות. אנחנו הערב נעסוק בעזרת השם בעיקר בהגדרות. ידוע ששנאת חינם היא אחת המידות הקשות והרעות ביותר שיש בנפש האדם, ושמפני שנאת חינם עם ישראל סבל הרבה במהלך הדורות. למשל, בזמן בית שני שחרב בגלל שנאת חינם. עכשיו, זה שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, זה לא פרזה, זה לא איזשהו משל של חז"ל שחיפשו מה הייתה הסיבה הפנימית הנסתרת שגרמה לחורבן הבית, אלא להפך. כשחז"ל אמרו שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, הם מדברים על עובדה היסטורית, על עובדה מתועדת. ידוע לכל מי שקורא את יוספוס שבית שני חרב כשהגיע טיטוס הקיסר הרומאי לשערי ירושלים, העמיד את ירושלים במצור, ובסופו של דבר נפלה ירושלים ונשרף המקדש וישראל גלו. עכשיו, הדבר הזה, העובדה שהמקדש חרב, התאפשרה מבחינה צבאית בגלל האויב שעמד מול הרומאים. ידוע שאחרי שטיטוס כבש את הגליל, הוא הגיע, בעצם אחרי שאספסיאנוס כבש את הגליל, הגיע לשערי ירושלים, שם מצור על ירושלים, ובמשך שנה שלמה לא ירה אפילו חץ אחד. מדוע? הוא חיכה שהיהודים יגמרו להרוג אחד את השני. כלומר, היו אז בירושלים שלושה צבאות יהודים. היה צבא אחד של יוחנן מגוש חלב, הצבא השני היה של שמעון בן אלעזר, של שמעון בר גיורא, והצבא השלישי היה של אלעזר בן שמעון. כל אלה חילקו ביניהם את העיר. יוחנן מגוש חלב תפס את הר הבית, ושני הצבאות האחרים, אחד תפס את העיר העליונה ואחד את העיר התחתונה, והתחילו להילחם, כמובן זה בזה. היו יורים אבני בליסטראות אחד לכיוון השני. כמובן, אחרי שכבר הם גמרו לאכול אחד את השני וכבר לא היו, גם את אוצרות החיטה הם שרפו, נזכרו שאולי כדאי גם להילחם באויב שבחוץ שממתין בחיבוק ידיים, אבל כבר הדבר הזה היה מאוחר. זאת אומרת, שנאת חינם יש לה קבלות בעם ישראל. זאת אומרת, זה לא סתם שמדברים על שנאת חינם, מדובר בסופו של דבר על עובדה היסטורית שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. הרב קוק אמר, במשפט ידוע, כשם שנחרבנו ונחרב העולם כולו עמנו בגלל שנאת חינם, אנחנו ניבנה ויבנה העולם כולו יחד איתנו באהבת חינם. והדבר הזה באמת בא לידי ביטוי בימינו. ברוך השם, יש במדינת ישראל אוצרות רבים מאוד של אהבת חינם. הראיה, יש הרי הרבה ויכוחים שמשסעים את החברה שלנו. יש ויכוחים בין ימנים לשמאלנים, בין דתיים לחילונים, יש ויכוחים בין ספרדים ואשכנזים, בין עניים ועשירים. יש הרבה ויכוחים שמחלקים את החברה שלנו לחלקים. והנה, למרבה הפלא, יש צהל אחד בלבד. כלומר, יש רק צבא אחד בכל היהודים האלה, זה סימן שיש כאן אהבת חינם עמוקה. כן? שלמרות הכל, לא מוכנים להקים צבאות מתחרים זה בזה. והדבר הזה הוא לא דבר פשוט, במיוחד לאור העובדה שבהקמת המדינה היו לכאורה כל הסיבות הטובות שבעולם, אפילו מבחינה מוסרית, כדי שתהיה מלחמת אחים. יד כל מי שקצת מכיר את תולדות מלחמת השחרור, מה שקדם לזה, מה שקצת אחרי זה, יודע שהיו סיבות טובות לכך שחלקי העם השונים יילחמו בנשק זה בזה. והדבר הזה לא קרה. הדבר הזה מפתיע מאוד. איך זה שלא הייתה מלחמת אחים אחרי הקמת המדינה? טוב, העובדה ההיסטורית לזקוף אותה לזכותו של מנחם בגין. מנחם בגין זכנו לברכה אמר, למרות שיש לנו כל הסיבות הטובות, אנחנו לא נעשה מלחמת אחים. אבל עדיין התירוץ הזה איננו מספק. כי פה נשאלת השאלה, מדוע שמעו לו? מדוע חיילי האצ"ל והלח"י היו מוכנים לשמוע לדרישתו שלא תהיה מלחמת אחים? זה כנראה משום שלמדנו את הלקח במשך השנים. כלומר, מתברר שאחרי 2000 שנה אנחנו יודעים בחוש השישי שלנו, בתת מודע הקולקטיבי שלנו, למה שנאת חינם יכולה להביא אותנו, ולכן אנחנו נמנעים מכל גילוי של שנאת חינם וממלחמת אחים. אז זה דבר, הדבר הזה מאוד מנחם אותנו, כי הוא כנראה ראיה לכך שלא תהיה מלחמת אחים במדינת ישראל. זה ברור. בגלל שכולם יודעים שאם מתחילים עם זה, זה סופה של המדינה, ומכיוון שאף אחד איננו מעוניין בסופה של המדינה, אם כן, ברור שלא תהיה מלחמת אחים, אשרינו מה טוב חלקנו. אז למה אני מדבר הערב על אהבת חינם ושנאת חינם? לכאורה אני מדבר על נושא מיושן שכבר לא רלוונטי. אף על פי כן, יש קצת גילויי שנאת חינם שעדיין צריך לטפל בהם. אז ראשית כל הייתי רוצה ללמוד איתכם, כפי שאמרתי, הגדרות. מה זה אהבה, מה זה שנאה, מה זה אהבת חינם ומה זה שנאת חינם. ומתוך כך נוכל להבין מהן הסכנות האורבות לפתחנו. הייתי רוצה להתחיל במשהו בומבסטי. בקטע מאורות של הרב קוק, בעמוד קוף למטת. בעמוד קוף למטת אומר לנו הרב, מהי השאיפה הפנימית של עם ישראל? הרי לכל עם יש שאיפה פנימית, לא תמיד מובעת, לא תמיד מבוטאת, אבל יש לכל אומה, לכל ציבור אנושי, איזושהי שאיפה קולקטיבית שמחיה אותו. אגב, אתם שומעים אותי שהטייק לא בסדר, או שזה לא בסדר? מצוין. שומעים? מצוין. גם אני שומע. עכשיו, זה אהבת חינם. אומר הרב, אני קורא כאן את הפסקה, טוב, יש פה כמה ביטויים ברורים כדרכו של הרב, אבל אנחנו נלך פה על דרך הפשט. עצמות החפץ של היות טוב לכל. כלומר, אנחנו רוצים, יש מישהו שרוצה להיות טוב לכולם, בלא שום הגבלה בעולם, כלל, בין בכמות הנתבים. לכמה בני אדם אתה רוצה שיהיה טוב? כמה שיהיה? מיליארדים? שיהיה מיליארדים. עשרות מיליארדים? שיהיה עשרות מיליארדים. להיות טוב לכל. ואיזה איכות של טוב אתה מוכן? האם אתה רוצה שיהיה יותר טוב לאלה וקצת פחות טוב לאלה? אומר הרב, לא. בין באיכותו של הטוב. כלומר, רוצים שלא תהיה הגבלה, לא בכמות הנתבים ולא באיכות הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. כלומר, אתה לוקח את עם ישראל בלי תורה, בלי כלום. אתה שואל אותם, את כלל האומה, מה החפץ הפנימי של התגלות האומה. האומה מיד משיבה, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל. טוב לכל ללא שום הגבלה. זאת היא המטרה הפנימית של כנסת ישראל. נו, אז אולי נתחיל להיטיב עם כולם? ההלכה לא אומרת ככה. ההלכה אומרת, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, ועניי ישראל קודמים לעניי גויים, וגם לא עושים טוב עם כולם. יש אנשים שלא רק שלא צריך לעשות להם טוב, יש מצווה לעשות להם רע. כלומר, זה קצת קשה לומר, להשוות בין השאיפה הפנימית הזאת לבין ההלכה המעשית. אומר על זה הרב, הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כלומר, זה לא נאיבי. אני רוצה להיות טוב מכולם. אז מישהו בא ואומר, תשמע, שכחתי את האקדח בבית ובדיוק רציתי להתאבד. יש לך אקדח? כך, חסד. יש כמובן צריך איזושהי חוכמה. איך עושים את הדברים האלה? לכן יש גם סדר מעשי. והסדר המעשי כולל לפעמים גם מלחמה ואכזריות וכו'. אבל המגמה הכוללת של כל ההתנהגויות האלה היא להביא את הטובה לעולם. לכולם, בלא הגבלה. אבל כמובן, יש חוכמה מעשית של היהדות, כיצד עושים את זה. לעומת זה בנצרות, יש הבטאה כזאת, זה מין ביטוי כזה, צריך להיות טוב לכל. אז אם אתה רוצה להיות טוב לכל, אז למה אתה מוותר לאחרים? הרי ברגע שאתה מוותר, אתה בזה מזיק לאחר. זה מה שתראו לעצמכם, אב שירשה לבנו להקות אותו. האם בזה האב עשה טובה לבנו? בוודאי שלא, בזה הוא הזיק לו. במקום, באופן גלוי, הוא כאילו ויתר לו, נתן לו זכות, מצד האמת, מיעט את שיעור הקומה המוסרי של הבן הזה. לכן לפעמים, עד רבה, האבא צריך להראות לבן, תשמע, אתה איתי לא מרשה לעצמך כל מה שאתה מרשה עם אחרים. ואז בזכות זה הוא מקנה לבנו גם אבא. כן? כלומר, יש כאן זהירות, כיצד מוציאים אל הפועל את הטוב. היה אדם אחד שניסה את זה, שרצה שהקדוש ברוך הוא יהיה טוב לכל ללא הגבלה. יהודי, לא יהודי דווקא, אדם טוב, שמו היה אברהם אבינו. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, בסדום זה הולך גרוע מאוד. האנשים שם אוכלים אחד את השני, שונאים אחד את השני, עושקים אחד את השני, עושים את כל העוולות שבעולם. אני החלטתי לשפוט אותם. ואם צריך גם שזה יגיע עד כליה, יגיע עד כליה. תגובתו של אברהם אבינו, חס וחלילה. אתה לא תעשה דבר כזה, אתה תיתן להם להמשיך לחיות. זה תמצית דבריו של אברהם אבינו. עכשיו אני שואל את אברהם אבינו. אברהם יקירנו ואהובנו. אם הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את סדום, אז מה יקרה? סדום תמשיך לפעול. סדום תמשיך לעשות עושק ורשע. אתה מוכן לזה? אתה מוכן להגן על המשך הרשע בעולם? זאת הבעיה. כלומר, עצם הכוונה של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא ייטיב עם כולם, היא כוונה טובה. אבל האמת המוסרית דורשת את ההפך. ולכן בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, עם כל הכבוד, אבל אני כן עושה משפט, והקדוש ברוך הוא כן ישמיד את סדום. זאת אומרת שאי אפשר לתת לכל חפץ מוסרי את הזכות לקבוע הלכה למעשה. עד רבה, העומק של המוסר דורש שהשאיפות האלה תמצאנה לפעמים ביטוי הפוך ממה ש... הפוך מבחינה גלויה ממה שבאופן פנימי הם רוצות. לכן, אם אברהם דורש לתת לרשעים של סדום להמשיך לעשות את הרע, אז הקדוש ברוך הוא צריך להסביר לאברהם, למרות ששאיפתך היא טובה, אבל עליי להתנגד לה הלכה למעשה. או, זה ההבחנה. זאת אומרת שיש יש הבחנה בין החסד לבין האמת. העומק של החסד עובר דרך האמת. אבל החפץ הפנימי נשאר כזה. הרי חז"ל אומרים שאברהם אבינו קיבל שכר על השאיפה שלו להציל את סדום. על זה נאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים למלך. מה זה אהבת צדק? אומרים חז"ל, אהבת לצדק את בריאותיי, ושנאת רשע, שנאת להרשיעם. אתה שונא להרשיע את בריאותיי. אבל אם צריך להרשיע, אז בסוף מרשיע. כן? זאת היא ההבחנה, אם כן, בין חפץ הלב לבין ההלכה למעשה, וזה יכול למצוא לפעמים ביטוי אפילו הפוך. כן? למשל, יש אפילו הלכה מעניינת. כשמישהו חייב מיטה, אז מביאים אותו לבית הדין, ואז יש מצווה להרוג אותו. יש ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. עכשיו, כשהורגים מישהו, יש הלכות, ככה מובא במשנה, לפיהן צריך להשתדל להרוג אותו בצורה שלא תבזה אותו. כן? כלומר, יש הלכות, המומת צריך לצאת להורג, אבל בצורה שמכבדת את הצלם אלוהים שלו. שנאמר, מאיפה למדו את ההלכה הזאת שאסור להרוג אדם בצורה בזויה? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. כלומר, צריך להרוג אותו בצורה יפה, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אני כל כך אוהב אותך, שכשאני בא להרוג אותך, אני עושה את זה בצורה יפה. כמובן זה שאני אוהב אותך עם ברירה, כלומר, המוסר דורש את זה. אם אני לא אהרוג אותך, אני פושע כלפי כללות האנושות. כי אנשים רעים כמוך אסור שיסתובבו חיים בשוק. אבל, באופן אישי, אני מלא אהבה בכל ליבי ובכל נפשי כלפיך. ולכן אני אוהב אותך בצורה יפה. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. או, כן, אני חושב שזו נקודה שבכל הדיון על אהבת חינם או שנאת חינם צריכה להדריך אותנו. והפשע של המוסר הנוצרי זה הרצון הזה שחפץ הלב יתפשט מעבר לכל הגבולות. ואז, עד רבה, במקום להגשים את האידאל, זה פשע נגד האידאל. כן, לפי הכלל, למשל, מי שמושיט לך את ה... מי שנתן, מי שיקרא אותך על הלחי, אז מה צריך לעשות לו? לתת לו סתירה? לא נכון, במגילת איכה לא כתוב ככה. במגילת איכה כתוב, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, וייתן למכהו לכי, יסבע בחרפה. כן? זה במגילת איכה, אנחנו רואים את זה בתשעה באב. אם כן, אנחנו רואים שירמיהו הנביא מדריך את האדם, שמי שנתן, מי שקיבל מכה מחברו, ייתן לו את הלכי על מנת לקבל סתירה שנייה. הנה, זה לא מהאבנגיליון, זה הדרכה של ירמיהו. איך להבין את זה? ירמיהו אמר את זה כמידה טובה לאדם שצריך לקבל חינוך. כלומר, בשביל טובת עצמך זה טוב. זה טוב לך להושיט את הלכי השנייה למכך. אבל זה רע כלפי החברה. ולכן, ירמיהו אמר את זה למי שיש לו גאווה, שזקוק לשאת עול בנעוריו על מנת לקנות את מידת השפלות. אבל שזאת תהיה הנהגה חברתית, שזאת תהיה הלכה, חס וחלילה. הרי אם אני רוצה לעשות טובה למי שנתן לי סתירה, הדבר היחיד שאני יכול לעשות לו כדי להציל אותו משפלותו המוסרי, זה שגם אני אתן לו סתירה. לא בשביל ההרגשה הטובה שלי. כן? אני הייתי אולי דווקא מוכן להושיט לו את הלחי השנייה, אבל מה אפשר לעשות? יש תביעה מוסרית להיטיב גם עמו, ולכן עליי לתת לו סתירה בעזרת כמה שיותר מצלצלת, כמה שאפשר. וזה צריך להתאמן. עכשיו, בתחום אהבת חינם, אם אני אוהב את חברי, ברור שאם אני אוהב אותו, עליי כמובן להשתדל כמה שיותר להיטיב עמו. וההטבה היא לא רק הטבה מוסרית, אלא גם הטבה קדושתית. כלומר, אם אני רואה שחברי מחוסר תורה, עליי להשתדל לקרבו לתורה. אבל כאן יכולה להיות איזושהי טעות. נאמר, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז יש קריאה מוטעת של המשנה הזאת. אוהב את הבריות. למה אתה צריך לאהוב את הבריות? כדי לקרבן לתורה. כלומר, למה אני כל כך אוהב אותך, כל כך סימפטי כלפיך? כי אני רואה בך דתי פוטנציאלי. ואם אני אצליח לעשות אותך דתי, אז בעצם יש לי מצווה. אז זה טוב מאוד, אני אמשיך לאהוב הרבה אנשים כמוך כדי לקבל כמה שיותר זכויות בעולם הבא. זה בעצם שנאה. כלומר, בעצם מה זה אומר? זה אומר שבעצם אני שונא אותך. כלומר, אני שונא אותך כמו שאתה. ומכיוון שיש לי תקווה שיום אחד אתה תהיה ראוי לאהבתי, כשתהיה דומה לי, לכן אני אוהב אותך. זה צביעות, זה שחיתות. אי אפשר לאהוב מישהו רק כדי לקרבו לתורה. הלל לא אמר את זה, אמר אוהב את הבריות. למה צריך לאהוב את הבריות? הלל אמר, כי הן בריות, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותן. אז צריך לאהוב את הבריות בגלל שהן בריות. אבל אם אתה אוהב אותו, אז ודאי שתרצה גם לקרבו לתורה. הוא מקרבן לתורה. כיוון שאתה אוהב, אתה רוצה גם את טובתו, לכן אתה גם מקרבו לתורה. אבל לא בגלל שאתה תקרב אותו לתורה, אתה אוהב אותו. מובן? ויש כל מיני דרכים. אפשר גם להביא אותו ליישוב, להריח אותו בשבת, ואז מתקיים ומקרבן לתורה. אבל זה אופן אחר. עכשיו, יש... מתוך כך אפשר גם להבין ביטויים של הרב קוק. מה, לא הבנת? אז בכך אני. כן. יש ביטוי כזה של הרב קוק. מוטב, שאלו פעם את הרב קוק, למה אתה כל כך אוהב את החילוני? אולי אתה בסוף תאהב גם מי שלא צריך לאהוב. הרי יש אנשים מאוד מאוד רעים, זה לא כל כך בסדר שאתה מראה להם כזאת סימפתיה, כזה קשר. ואז הרב קוק אמר משפט מפורסם, אפילו הופיע בסטיקר, מוטב שיקשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. כי כשנכשלים באהבת חינם זה אף פעם לא כישלון. כי ההגדרה של חינם זה שמה שלא יהיה יש אהבה. ברור, אז אם כן צריך לפי זה לאהוב ללא גבול את כולם ולרצות את טובתם של כולם. עכשיו, איך עושים את זה הלכה למעשה? יש הרבה הלכות. לפעמים גם צריך להעניש מתוך אהבה. כן, כשהאדם מעניש את חברו, זה בוודאי לא יכול להיות מתוך נקמנות, אלא על מנת לתקנו או לתקן את העולם על ידי האנישה הזאת וכו'. כן, אפילו כשהתורה אומרת וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, כלומר גם הנקמה הנעשית בשונא השם היא על מנת שאחרים לא יעשו כמוהו. אם כן, זה מתוך אהבה. יש לפעמים גם תפיסה של אהבה מעוותת. כן? התחלנו לראות מהי האהבה המעוותת, כשהאהבה היא על מנת לעשות אותך דומה לי. כן? אני אוהב אותך על מנת לקרב אותך לתורה. השאיפה הזאת לאהוב כדי שכולם יהיו דומים, כן? היא שאיפה קדומה. אני אסביר למה אני מתכוון. בספר בראשית, בפרשת בראשית, יש תיאור מזעזע של הידרדרות האנושות. בימי קדם, לקראת דור המבול, מלאה הארץ חמס. זאת אומרת שבני אדם התחילו לנהוג באלימות אחד כלפי השני. התחילו לגזול אחד את השני. זלזלו אחד בשני. והתוצאה הייתה שהחברה הפכה להיות כל כך אלימה, שאי אפשר היה יותר לקיים אנושות כזאת, ולכן כל האנושות כולה התחייבה כליה. אחר כך, בפרשת נוח, יש לנו תיאור של החברה שקמה אחרי המבול. החברה שקמה אחרי המבול עשתה את המעשה המפורסם בתור מגדל בבל. מה זה מגדל בבל? כמובן, אפשר להבין מה הייתה הדאגה של הדור שקם מיד אחרי המבול. מה הדבר שהציק להם? דאגתם הראשית. למנוע מבול חדש. הרי הייתה להם טראומה אדירה. הם ראו כיצד העולם כולו יכול להיחרב, אז עשו מאמץ על מנת למנוע חורבן נוסף של העולם. כן, רש"י אומר שהם אמרו, אחת ל-1,656 שנה הרקיע מתמוטט. בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, צריך למנוע מן העולם להיחרב. צריך להחזיק את הרקיע שלא ייפול. כן? ידוע, היו כל מיני עמים ברברים באירופה שאמרו עליהם שמפחדים רק מדבר אחד. שמה הרקיע ייפול להם על הראש. כן? אתה מכיר אותם? אז זאת אומרת שהאנשים האלה הייתה להם מה שנקרא יראת שמיים. הם יראים שמה... אתם חושבים שזה בצחוק. זה לא לגמרי בצחוק. אני זוכר למה. מה זה יראת שמיים? השמיים זה עולם הערכים. כן? בשמיים יש הרבה ערכים, יש חסד, אמת, צדק, שלום, כל מיני דברים כאלה. אבל ברגע אבל כשהערכים הם בשמיים, הכל בסדר גמור. אבל תארו לעצמכם שאנחנו נתבעים מיד ועכשיו, כאן ועכשיו, ליישם את כל הערכים. אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אנחנו יראים מן השמיים האלה. לכן יש איזו מין השגחה עליונה ששומרת את הערכים למעלה ואת המציאות למטה. זה הכוונה יראת שמיים. אבל אנשי דור הפלגה היו כאלה. הם חששו שמה השמיים ייפלו להם על הראש. רש"י אומר את זה במפורש. ולכן הם בנו את מגדל בבל. מה הקשר? פשוט מאוד, הם אמרו, מה שגרם להרס העולם זה שבני אדם נלחמו זה בזה. ומדוע בני אדם נלחמים זה בזה? בגלל שהם שונים זה מזה. וכיוון שהם שונים, הם גם שונאים. כן? שונים זה כל ההבדל. זה מה שגורם שבני אדם מוכנים לטרוף אחד את השני. אגב, גם בעולם החי זה כך. מישהו סיפר לי פעם שהוא ראה איך שעשו ניסוי. ניסוי לקחו 100 אפרוחים צהובים ושמו ביניהם אפרוח אחד שחור. אז הרגו אותו. כלומר, הצהובים הרגו אותו. בגלל שהוא היה שחור. זאת אומרת, יש שנאה לשונה. אז אנשי דור הפלגה, שהייתה להם כוונה טובה, אמרו, על מנת שזה לא יקרה שוב, אנחנו נבטל את ההבדלים. אנחנו נבנה חברה אחידה. איך נבנה חברה אחידה? צריך למצוא איזו מטרה משותפת לכולם, כל כך גדולה, שבני אדם יפסיקו לחשוב על עצמם. המטרה יכולה להיות לבנות מגדל. לבנות מגדל זה דבר אדיר. במיוחד מגדל שראשו בשמיים. כלומר, מגדל שידרוש את המאמץ הפיזי והטכנולוגי של כל האנושות לשנים רבות. אז בני אדם כבר לא יחשבו על עצמם, יחשבו על איך להוסיף עוד לבנה למגדל. רעיון נפלא. אז במקום לחשוב על עצמם, הם יחשבו על המגדל. אמנם הרבה אנשים ימותו מרוב עייפות ומרוב מאמץ כדי לבנות את המגדל, וייתכן גם שהרבה אנשים יאבדו את הזהות שלהם בבניית המגדל, אבל זה לא כל כך נורא, כי העיקר זה שבסוף האנושות תצליח. כלומר, בני אדם יכולים למות, העיקר האנושות שיהיה צינור גז אחד גדול ממוסקבה ועד ולדיווסטוק לתפארת הסוציאליזם. כן, זאת הייתה מחשבתם של בוני מגדל בבל. חז"ל אומרים שהם היו רשעים, אבל מכיוון שהיה שלום ביניהם, לא השמיד הקדוש ברוך הוא אותם כמו שהשמיד את דור המבול. אנחנו רואים את זה גם בגילוי המודרני של זה, בימינו, כן, הייתה ברית המועצות, שהייתה רשעה, אבל היא מנעה מלחמת אחים בין מדינות. אז כן, היה קצת זכות לדבר הזה. אבל בסופו של דבר, מה הרשע שיש כאן? הרשע הוא שבעצם אני לא פותר את הבעיה המוסרית, אני לא מביא פתרון אמיתי לבעיית השלום. אני בעצם שונא אותך, כי אתה שונה ממני. אבל על מנת שלא אשנא אותך, אני אעשה את הכל כדי שאתה ואני נהיה אותו דבר. כלומר, מה שהאנושות הרשעה הזאת רצתה, זאת אחידות, שכולם יהיו אותו דבר, יחשבו על אותו דבר, יראו את אותן תוכניות טלוויזיה ויחיו לפי אותה התרבות. וזאת, קוראים לזה אהבה, מצד האמת, זאת שנאת חינם. הדרישה לאחידות היא שנאה. וגם בחינוך, יכולה להתפתח אצל המחנכים טעות כזאת. המחנך יאמר, התפקיד שלי זה לגרום לאחידות טיפוסית בכיתה, או אחידות של טיפוסי החברה. ככל שבני אדם יהיו יותר דומים אחד לשני, תהיה חברה יותר טובה. זה רשעות, המחשבה הזאת. אמנם זה עטוף בהרבה סיפורי אהבה, מצד האמת זה חוסר סובלנות מדהים. אז מה הפתרון? הפתרון זה לא שונות ומלחמה, ולא אחידות ושלום. הפתרון זה לא אחידות, אלא אחדות. אחדות זה משהו אחר לגמרי. האחדות זה מצב שבו כל אחד שומר על הייחודיות שלו, ותורם את הייחודיות הזאת לכלל. זאת אומרת, אני אוהב אותך בשונותך, במה שאצלך שונה ממני. אז אני באמת אוהב אותך ולא אותי. זאת אומרת, שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? הרבה אנשים אומרים, שנאת חינם זה סיבה ללא, שנאה ללא סיבה. זה לא יכול להיות. כי אם לשנאה אין סיבה, אז לא תהיה שנאה. חז"ל לא אמרו שנאה ללא סיבה, אמרו שנאת חינם. כלומר, יש סיבה לשנאת חינם. הסיבה היא שאתה שונה ממני, שאתה אתה. לא שיש אצלך משהו שעשית לי, לא עשית לי שום דבר רע, אבל אתה פשוט אתה, וזה מאוד מרגיז. ולכן אני שונא אותך. כן. לא, למה?
אם הייתה אפשרות שבא לנו על היחידיות שלו כדי להשפיע על אחר, אז ברור שהרמה של הקדימה בגנון גוד. כל הבעיה היא שמדבר את המפגשים, השונות נפגשת, ויש אינטרסים שונים.
אתה אומר שמה שמביא לבעיות זה כשהשונויות נפגשות, והאידאל היה שכל אחד יחיה בשונות שלו במקום אחר. זה מה שמתבקש מדבריך. זאת אומרת, השונות, לפי התיאוריה שלך, השונות זה באמת מפריע, וצריך להודד את השונים. כלומר, לכל אחד תהיה חומה, ואז יחיה לבדו. ההפך, צריך לראות בשונות הפריה. אשרי חלקי שפגשתי אותך, כי אתה כל כך שונה ממני שאתה מפריע אותי. אתה נותן לי מה שאין בי. ברור? זה הערך של השונות. כלומר, לראות בשונות לא מכשול, אלא עד רבה, הפריה, העשרה. כן? זה היסוד של האהבה. כן. שנאת חינם. ללא סיבה של נזק שבא מאחד לשני. כלומר, שנאה לא חינם. למשל, מישהו, אני יודע, דרך על הדשא שלי. אז אני שונא אותו, לא על חינם, כי הוא דרך על הדשא והרס פרחים. זה נקרא שנאה לא חינם. זה אומנם שנאה אידיוטית, אבל זה שנאה לא חינם. יש אדם אחר, יש לו דשא, אבל הוא יותר ירוק. בהגדרה. כי תמיד הדשא של השכן יותר ירוק. לא, אבל לא הייתי אומר, אפילו לא יותר ירוק. יש לו דשא אחר. ואני רוצה שכולם יעשו את הדשא כמוני. או, זה נקרא שנאת חינם. או. אבל, יוצא לפי זה שהמאמץ של האהבת חינם הוא מאמץ לא פשוט. כן, גם מבחינה חינוכית. למשל, הייתי אומר אפילו בתחום הדתי. יש מי שאומר, צריך לעשות נוסח אחיד, לבטל את מנהגי הקהילות. כן, למה שכל, הרי כל ישראל אחים. אז למה שאחד יעשה ככה והשני יעשה ככה? רגע, מה מבר? אם כולם אחים, אז מה מפריע לך שכולם שונים? עד רבה, אם יש אחווה, זה בין שונים. האמת היא שאני מוכן להתקדם לקראת נוסח אחיד. בתנאי, יש לי רעיון, שכולם ילכו לפי הנוסח שלי. אתם רואים, אני מוכן להתפשר. אני לשם האחדות מוכן שכולם יעשו את המנהגים שלי. בואו. זאת הבעיה. כלומר, אני אעזור לך להיות כמוני, אומר המחנך. טוב, אז אם אתה חושב שאתה צריך לעזור לחניך להיות כמוך, אז אתה לא רוצה לעזור לחניך להיות עצמו. יש בזה, בוודאי, בעיה. אבל יש גם, זה גם הרב קוק אומר, וזה דבר קצת קשה, מה שהוא אומר. צריך להבין את זה נכון. הרב קוק גם מדבר באורות בשבח שנאת חינם. הרב קוק כל כך אוהב את כולם, שהוא אוהב אפילו את השנאת חינם. כן? הוא כותב את זה במפורש, בעמוד קוף ממתת. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. מה זאת אומרת להתעלות? יש איזה יסוד אצל הרב קוק, אבל לא רק אצלו, אצל בעלי המוסר בכלל, שמידות רעות אפשר להעלות אותן. למשל, יש לאדם מידה רעה של עצלות. מה יעשה אדם כדי להעלות את המידה הרעה הזאת? יש אפשרות לבטל את המידה. כלומר, במקום עצלות, שיפתח אצלו זריזות. זה אפשרות אחת. אבל יש גם אפשרות של עילוי העצמות. למשל, להיות עצל לעשות עבירות. בגי שוב אומר, שמע, בוא נעשה עבירה. יש לנו איזה בנק לשדוד שם בדיוק בפינה, השומר הנרדם, בוא נשדוד. שמע, אני עייף עליה. כן? אפשר להשתמש בעצלות לטובה. זה מה שנקרא גם עילוי המידות. אז אומר הרב קוק, צריך לראות גם את הצד החיובי שיש בשנאת חינם. איזה יופי של שנאת חינם. למה? לא תעכב את התשובה ואת הגאולה שלמה מכלית ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים, אורות גדולים בכוונת תפיסה מעמיקה, להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. זה טוב שאנחנו לא מבינים אחד את השני. זה טוב שאנחנו במחלוקת. למה? כי על ידי המחלוקת, אני אתמקד במה שאני מבין, ואתה תתמקד בתחום שלך. תארו לעצמכם, למשל, אולי ניקח דוגמה פשוטה. דוגמה לא טעונה יותר מדי מבחינה חברתית. יש מי שאומר שמה שחשוב בעולם זה המוזיקה. כל השאר זה שטויות. מוזיקה זה תקוות האנושות ושום דבר אחר לא חשוב. השני אומר, לא, תשמע, זה לא נכון. מה שחשוב זה לא מוזיקה, אלא זה שיהיה מה לאכול לכולם. מצידי תשרוף את כל הכינורות, העיקר שנסיק בזה תנורים כדי לאפות לחם לכל בני אדם. הנה, אחד שאוהב את המוזיקה, השני שאוהב את הלחם. וכל אחד תוקף את השני. אומר הרב קוק, זה מצוין. כי ככה, זה שמבין במוזיקה ולא מבין בלחם, יוכל להתמסר כל כולו למוזיקה בלבד. ואז יצא לנו משהו רציני מבחינה מוזיקלית. והשני שעוסק אך ורק בלחם, אז הוא יבין, הוא בסוף ידאג לכלכלה טובה. כן? מה שאין כן, אם כל אחד היה מבין שגם השני קצת צודק, זה היה מחליש את כוח ההתמסרות שלו לצד המיוחד לו. לכן זה טוב שהם לא מבינים אחד את השני. אומר הרב כאן, צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. כן? אני זוכר בעמוד עין, מומלץ לקלוט את הספר הזה, בהוצאת מוסד הרב קוק. אני משלם בו. אומר ככה, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, לדבר הגון ומקובל וראו להשתמש בו, גם להטבה כללית וכו' וכו', אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל. כן? טוב, אני אביא דוגמה לדבר. הרב קוק באיגרת תקנה אומר אחרי שבאיגרת תקנה המפורסמת שהוא שלח לרדב"ז, בצפת כדי להסביר מדוע הוא מקרב את החילונים, עכשיו מה הרב קוק אומר? מה שאני מקרב את כולם ואני אוהב את כולם זה מסוכן, לי זה לא מזיק, אומר הרב קוק, כי אני אדם גדול, אבל יש כאלה שהם קטנים, ואם נגיד להם לאהוב את החילונים זה ישפיע עליהם לרע והם יעזבו חיי תורה ומצוות. לכן על מנת להציל את האנשים האלה מרע הקדוש ברוך הוא הציל אותם ונטע בליבם שנאה. טוב מאוד שהם סונאים, זה השגחה עליונה שגורמת להם לסנוא כדי לשמור על טהרתם וקדושתם. כמובן אומר הרב יותר טוב להיות כמוני שלא שונא ואחר כך נשאר בקדושה, אבל אם הם חלשים אז לפעמים השנאה מצילה אותם. כן? אז גם פה אומר הרב, מתוך כך הן המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר ויפרדו כל פועלי העבר. ולא עוד אלא שגם בצד הטוב יש על ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרות באחד דוחק אותו לטשטש את צורתו. ומתוך כך מתאשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. טוב, אחרי שאני קורא דבר כזה בא לי לחנך לשנאה, נכון? הרב אומר כאן זה כזה נפלא לשנוא, איזה יופי. אומר הרב לא, צריך גם להשתדל, ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. כלומר, אנחנו לא נבכה אם יאהבו אחד את השני. כן, רק תגיד שוב. אתה אומר שלפי זה אין שום שליפה להחזרה בתשובה. לא, אני פשוט חוזר על השאלה כי לא כולם שומעים. כן, כן. אתה רוצה תשובה? לא. לא, התשובה היא שלא. כלומר, יש כן שאיפה להחזרה בתשובה, אבל יש כאן גם נחמה. כלומר, אדם אומר, אני עובד שנים על גבי שנים להחזיר את המשרד בתשובה, והם לא משתכנעים, איך זה? זה לא פייר, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול קצת לעזור? אז אדם, אם הוא מבין מה שהרב כאן אומר, הוא אומר כנראה שכל זמן שאתה לא הפנמת את הערכים של השני, את הצד החיובי שיש בערכים של השני, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליהם מפני הכוח שלך של החזרה בתשובה. כלומר, אתה תעשה את העבודה שלך. ריבונו של עולם ידע לעכב אותך איפה שהוא רוצה. כלומר, אל תתנדב בשביל הקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. כמו שבאם אמר הרב שלמה אבינר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. זאת אומרת, תמיד יהיו, זה לא, כמו אתה דואג, זאת הדאג, תראה, אם באמת לא יהיו יותר רשעים בעולם, אז נשקול אולי ברצינות את האפשרות שאתה תהיה רשע תורה, כן, רשע מתנדב, אבל סתם ככה, אין צורך, כן? ברור, זה הנקודה הזאת, אני מקווה שהיא ברורה. אפשר להמשיך? יאללה, נמשיך. כל מה שאני אומר כאן זה מאוד יפה, מאוד נחמד. ואז יוצא לפי זה שבלב, בפנימיות הלב, אנחנו מחויבים לאהוב ולגבול. הלכה למעשה, לפעמים צריך להתנהג כאילו שלא באהבה. אבל יש לפעמים, בהלכה ובטבע של האדם, מניעות לאהבה. כלומר, יש מחסומים כנגד האהבה. למשל, מי שמזיק לי באופן עקבי, אני, קשה לי לאהוב אותו. מה אתה אומר לי לאהוב? לא יכול. או לפעמים יש הלכה שאומרת פלוני אסור לאהוב. למשל, מי שמסית לעבודה זרה, יש הלכה, דין דאורייתא, לא תחמול ולא תחסה עליו, אסור לאהוב אותו. ומי שאוהב את המסית וחומל על המסית עובר ואיסור לא תעשה. אז מה אתה הרב קוק אומר שצריך לאהוב את כולם? הנה אתה רואה, ההלכה אומרת לפעמים שאסור לאהוב. לפעמים שמותר לסנוע, אבל לפעמים גם שאסור לאהוב. אז מה אתה אומר שצריך לאהוב את כולם? כן? זאת באמת שאלה גדולה. לצורך זה כתב הרב קוק ספר קטן בשם מידות ראייה, מודפס בסוף מוסר אביך, נא להכיר מוסר אביך, הוצאת מסל הרב קוק, ובסוף מוסר אביך יש מידות ראייה, יש שם כל מיני ערכים לפי א' ב', יש שם ערך אהבה, עיין ערך אהבה. יש כאן כמה דברים עמוקים מאוד שכתב הרב קוק בענייני אהבה. אחד הדברים הפשוטים שהוא אומר, זה האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כלומר, אם אתה אוהב, אין גבולות לאהבה. הכל מלאה. אחר כך הרב אומר, אבל יש לפעמים בעיה. כן? שלפעמים אהבת הבריות, אף על פי שהיא מקיפה את הכל, נכנס גם רשע בכלל האהבה. אז אתה אוהב גם את הרשעים? אין זה מגרע כלל משנאת הרע. עד רבה, היא מחזקת אותה. כלומר, אני כל כך אוהב אותך, שאני שונא את הרע שדובק בך. כן, כמו שפעם אמרה ראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, אמרה, אנחנו לא נסלח לאויבינו על זה שהם גרמו לנו להרוג אותנו. זה לא יפה. כלומר, הם התנהגו באופן כזה שהיינו מוכרחים לצאת נגדם למלחמה. על זה לא נסלח לנו. כן? אז הרב ציודה רקוק זצ"ל שלח אליה מכתב עם יישר כוח על האמירה הזאת. זאת אומרת, האמירה כזאת יכולה לאמירה דווקא רק מתוך אהבת האנושות. אני כל כך אוהב אותך שאני שונא את העובדה שאני מוכרח להילחם בך, שהרשע יתגבר עליך. לכן אומר כאן הרב, אך על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת את הכל ונכנס גם רשע בכלל האהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. עד רבה, היא מחזקת אותה. שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע, מחולשת וגמורה. לפי זה, אפשר גם להבין את היחס אל אדם מושחף. יש בהלכה, בגמרא, בגמרא במסכת פסחים, דף שלם נגד עמי ארצות. דף מאוד מאוד קשה. דברים מסמרי שערות שהתלמוד אומר על עמי ארצות. למשל, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את תלמידי חכמים יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. ונשותיהן יותר בהן. כן? והם עצמם שקץ ובנותיהם שרץ. אתם רוצים שאני אמשיך? יש שם דברים עוד יותר קשים. אני אמרתי לכם את הדברים הקלים. אז איך להבין את זה? פעם הרב קוק אמר משהו יפה, אבל צריך להבין מניין לו. הוא אמר שכל הדף הזה נכתב כניסיון. כניסיון לאדם מישראל. אחרי שאתה יודע כמה שזה רע להיות עם הארץ, האם אתה עדיין אוהב אותה? זה מבחן לאהבת ישראל שלך. אבל שם יש ביטוי מאוד מוזר, שצריך לברר אותו. כתוב ככה, עם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת. כלומר, אתה מחכה, טוב, כי השנה זה לא יצא, אבל אולי עוד שנתיים, לא יודע, צריך לקרוא את יום הכיפורים שחל בשבת, חפש, זה עם הארץ, אין לך מה לעשות חוץ מ... לא יודע, תגיד אולי על חטא, אני יודע, יש הרבה מה לעשות ביום הכיפורים, אבל כנראה בהפסקה. כן? אתה הולך לחפש, זה עם הארץ, לקרוא אותו כדג. ושם הגמרא מוסיפה, הוא מגבו, כלומר, לא מפניו, אלא אתה בא אליו מאחורה, תופס אותו, קורא אותו לשלב. כן? נחמד, לא? אתה מסביר הרב, למה? אדם נשחק ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. קודם כל צריך לעשות הפרדה. האיש הזה שאתה שונא, מה אתה שונא את זה? הצד המושחת, צלם אלוהים שבו, אתה אוהב. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. כלומר, העיקר באותו אדם, בוודאי זה הצלם אלוהים שלו, ולא המעשים הרעים שהוא עשה. על כן, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. כלומר, אתה בא לקרוא את עם הארץ, תקרא אותו מן הגב ולא מן הפנים. כי בפנים יש צלם אלוהים שבו. אגב, הלכה למעשה אי אפשר לקרוא אף אחד. אתם יודעים למה? כי אנחנו אף פעם לא יודעים אם הוא באמת עם הארץ או לא. אולי יחזור בתשובה, אולי יצא ממנו צאצא שיהיה צדיק וכדומה וכדומה. כלומר, יש הרבה הרבה שיקולים. רק אחרי שהוא מת ונקבר, אתה יכול להגיד, אוי, באמת, הוא היה כזה, חבל, יום הכיפורים שעבר דווקא היה אחד בשבת, יכולנו לקרוא אותו. אבל מאוחר, כן? כלומר, זאת הלכה בלתי ישימה. כן? אבל זאת אומרת, זה אומר במילים אחרות, זאת לא הלכה. אבל זה בא לבטא איזשהו רעיון. כמה שהמערצות היא שנועה, וכמה שראוי להוקיר את האדם מצד צלם אלוהים שבו, מה שלא יהיה. זאת ההבחנה. אגב, מה שאומרים עם הארץ, יש כמה סוגי עם הארץ, כן? זה, הדף הזה בגמרא זה עם הארץ הגרוע. יש גם עמי ארצות טובים. זה, יש כמה סוגיות בתלמוד הזה, שסותרות אחת את השנייה, אבל אין זה מענייננו כעת. אבל כאן הרב נותן הדרכה עוד יותר כוללת, שוב ב... כן, בבקשה?
למה אתם מותר לסלוט את
המורה? למה? פשוט מאוד. למי נכתב התלמוד? לתלמידי חכמים. אז תלמידי חכמים יודעים איך לקרוא. אבל קרה בדורות האחרונים משהו נורא, שידי הכל ממשמשים בתלמוד. אז צריך הרב קוק להסביר את זה. תשים לב טוב טוב שיש הבדל גדול מאוד בניסוח של הדרכות מוסריות, בין המשנה לבין הגמרא. במשנה לא תמצא ביטויים כאלה, כי המשנה נכתבה לכתחילה כספר המיועד לכל. לכל אחד, כל אחד צריך לקרוא משנה. מה שניתן הגמרא שנכתבה בהתחלה בתוך בית המדרש, ולא על מנת להיות מופצת החוצה, לפחות בשעה שזה יתחבר. ולכן שם אתם דרך חכמים יכלו לדבר בצורה יותר חופשית, כי מבינים אחד את השני. בימינו כל אחד קורא את הגמרא, וכל אחד חושב שזה גם נוגע לו, ושהוא יכול מיד לפרש את זה איך שהוא רוצה. לכן צריך הרב קוק לבוא להסביר לך. דברים שהיו פשוטים פעם. כן. כן, כן, ודאי, זה גם כתוב בגמרא. כן, יתאמו חטאים, חטאים ולא חוטאים, כל, כן, מה אתה אומר? זה רבי מאיר, מה?
זה שאין את זה בין ארבעה לבין אמת, זה שאתה סתורי אותו, זה עדיין חלק מהארבעה, זה צינה. כאילו, צינה באמת זה...
אם אתה יודע להפריד את החלק הסמי מהחלק האהוב, אז אתה אוהב באמת.
נכון, אבל אתה לא סתנה, אתה אין צינה. לא זה מוצרים, אבל לא סתנה.
ודאי, ודאי שלא. ודאי, ודאי, ודאי. כלומר, זאת המסקנה מתבקשת. לפי זה צריך לאהוב את כולם, גם אם למעשה אתה לא מסוגל לזה. כלומר, גם אם למעשה אתה תתנהג אחרת. למשל, עמלק. כן? עמלק, יש לנו מצווה להשמידו. אבל כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מעל השמיים אל תמחה אותו. טוב, באמת, חשוב מאוד. להבין שמעל השמיים, בשורש הרוחני של עמלק, יש לו מקום. אבל כמובן, בעולם הזה, מתחת השמיים, כמובן שתשמיד אותו, כי הגילוי המעשי הוא גרוע.
זה ביטוי של אהבה, זאת אומרת, כל המעשים של אותו עשינה, זה ביטוי של אהבה.
יפה, אבל צריך להיות אמיתי בזה, שזה לא יבלוף. כן, למשל, כשאנחנו נוקמים נקמה, כן, כתוב בפרשת מטות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, יש לי עוד שליחות אחרונה לבקש ממך לפני שאתה הולך למות, לך תנקום את נקמת ישראל מאת המדיינים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך נקמה, אבל אני מבקש ממך לנקום את נקמת ישראל. מה עושה משה? אוסף את החיילים, ואומר, אנחנו צריכים לנקום את נקמת השם במדיין. כל אחד משליך את עבודת הנקמה למען הזולת. אז אם זה אמיתי, זה בסדר. בואו. אבל כאן הרב אומר כאן עיקרון עוד יותר כולל. כשיש על האהבה מניעות וסתירות, לא תמיד אפשר. בין מן הטבע, בין מן התורה, היא מזדככת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית שבראה כל היצורים שהיא מחיה אותם בכל עת. כלומר, אני לא יכול לאהוב את המסית ישירות, כי ההלכה אומרת שאסור לאהוב אותו, אבל אני יכול לאהוב את השם שבראו. ואז מצד זה, האהבה היא קשרה. זה כמו שאמרו למשל, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אבל צריך להסתכל על הצד הטהור שבפנים של האדם הרשע, זה בסדר. מאיפה לומדים את זה? מיעקב אבינו, שהסתכל על הפנים של עשיו, ואמר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצה לי. כלומר, אף על פי שעשיו היה רשע, אבל יעקב אבינו פנה אל הניצוץ הקדוש שהסתתר מאחורי, כלומר, בתוך הפנימיות של עשיו, וכלפי זה אמר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. זאת עבודה לא פשוטה, מסוכנת, שבדרך כלל צדיקים הם המתעסקים בה. עכשיו, כל זה יפה מאוד, כן? כל מה שאנחנו אומרים, צריך לאהוב את כולם, וגם הלכה למעשה, יש לפעמים פירודים וכו', להבחין בין הצד הטוב לבין הצד הרע, מצוין. אבל עכשיו, איך עושים את זה? כלומר, בינתיים אני מדבר על הרבה תיאוריות, אבל אני, נגיד, לא הגעתי עוד למצב שאני מסוגל לאהוב את הזולת. אז מה יביא אותי לאהבת הזולת? זאת שאלה רצינית. התורה נתנה לזה כמה פתרונות. הפתרון היותר פשוט זה מה שאומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש פה שלוש משימות בפסוק הזה. כולן הן משימות של אהבה, ואהבת. אבל השאלה, את מי אני צריך לאהוב? יש לי שלושה אפשרויות לפחות. או לאהוב את זולתי, מה שנקרא בן אדם לחברו. או לאהוב את עצמי, מה שנקרא בן אדם לעצמו. או לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא בן אדם למקום. יש פה מכן שלוש אופציות. האופציה הפשוטה זה, האמת היא אפשר להפריד כל אחד. כלומר, יש פילוסופיה או דת שאומרת מה שחשוב זה אהבת רעך. אתה לא חשוב. אתה צריך להיות מוכן למות בשביל חברך. לבטל את עצמך למענו. זאת האופציה הנוצרית. כלומר, היא אומרת, ואהבת רק לרעך. יש אופציה אחרת, האומרת, אתה תאהב רק את עצמך. זאת האופציה הברברית. יש כמה פילוסופיות כאלה, למשל פיכטה, ניטשה, פיתחו כיוונים כאלה של מחשבה, שהאדם צריך לאהוב את עצמו כסובייקט יחיד, והזולת הוא רק אובייקט. יש אפשרות כזאת. החיסרון בשני אלה, בשתי התפיסות האלה, או שחברי חשוב ממני, או שאני חשוב מחברי, שבסופו של דבר יש מישהו שחשוב יותר מהשני, או עצמי ממנו, או הוא ממני. אז הבעיה המוסרית לא נפתרה, כי אני צריך פה להקריב מישהו. מה זה משנה, זה אני או חברי? בכל מקרה, לא הצלחתי לפתור את הבעיה של היחס המוסרי ביני לבינו. יש פתרון שלישי, זה השיטה של היהדות שמדברת על הדדיות. כלומר, אתה תתנהל, אני אראה בך מישהו יותר חשוב ממני, כלומר, אני אראה אותך כי יותר חשוב, אבל אתה תראה אותי כי יותר חשוב. כלומר, זה נקרא עקרון ההדדיות. כן? כלומר, כל אחד רואה בשני את העיקר. ואם התנאי הזה מופר, אז כבר אין אפשרות של מימוש האהבה. כלומר, אם אינך מוכן להדדיות הזאת, אז האהבה בינינו תהיה אהבה שקרית. לכן אני דורש ממך לאהוב אותי יותר ממך, כדי שאני אוכל באמת לאהוב אותך יותר ממני. זאת ההכנה. אבל בכל זאת, צריך שזה משהו יבנה את ההכרה הזאת. על סמך מה אנחנו מחליטים לחיות בהדדיות הזאת? בגלל שאנחנו מכירים שהערך של קיומי והערך של קיומך הוא בגלל ערך יותר כולל, צלם אלוהים שבשנינו. כלומר, האהבה בין אדם למקום היא השורש של האהבה בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. מכיוון שאתה ואני שנינו בצלם אלוהים, אז יש הכרח שאנחנו נאהב את שנינו, כי שנינו באותו צלם נבראו. ועל כן, אומר הכתוב כך, ואהבת לרעך. כן, בין אדם לחברו. אבל אתה לא יכול לאהוב את רעך אם אתה לא אוהב את עצמך, כמוך. לכן יש מצוות ואהבת כמוך. אבל אתם לא יכולים לאהוב את שניכם בלי אהבת השם. לכן ואהבת אני השם, בן אדם למקום. אני מסכם, כן, ואהבת לרעך בן אדם לחברו, כמוך בן אדם לעצמו, אני השם בן אדם למקום. הרבה פעמים כשהאדם מפתח שנאה כלפי זולתו, זה בגלל שאת עצמו גם הוא לא אוהב. ומכיוון שהוא מכיר בזולתו משהו שדומה לו, כשם שהוא לא אוהב את עצמו, הוא איננו מסוגל לאהוב את השני. אתה יותר מדי מזכיר לי את עצמי. לכן, העבודה גדולה היא שהאדם יאהב את עצמו, כדי שיוכל לאהוב את חברו כמוהו. וזה אפשרי אם יש נקודת ייחוס משותפת לשניהם, אני השם. זה ברור או שזה באוויר? אני שמח לראות שכולם מבינים. עכשיו, אני רוצה, לפי זה, להבין מחלוקת משולשת שמצאנו בחז"ל. יש משפט המפורסם של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אגב, מה זאת אומרת זה כלל גדול בתורה? זה כלל של גדול בתורה. זאת אומרת, גדול בתורה נמדד לפי אהבת ישראל שלו. כן? זה כתוב, לא? ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל של גדול בתורה. אם אדם הוא גדול, לא אוהב את חברו, סימן שהוא לא גדול בתורה. כן? אני חושב שזה הפשט של דברי רבי עקיבא. יש כאלה שמנקדים את זה אחרי זה, אומרים שזה הכוונה שזה כלל גדול בכל התורה כולה. זה גם אפשרי לקרוא את זה כאן. עכשיו, יש מחלוקת משולשת בבראשית רבה. מה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ושם אנחנו מוצאים שלוש דעות בנתנאים. דעה אחת אומרת שהפסוק החשוב ביותר בכל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך. אחד התנאים אומר שהפסוק החשוב ביותר בתורה זה ספר תולדות אדם. זה ספר תולדות אדם. דעה שלישית אומרת, מה פתאום, לא זה ולא זה, אלא הפסוק החשוב ביותר בתורה זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בנער בלילה. זה הפסוק השלישי, החשוב ביותר. כן? מה הפירוש הדברים האלה? כל אחד פה מדבר על תחום אחר. ואהבת לרעך כמוך, לפשוטו, בין אדם לחברו. זה ספר תולדות האדם, זה בין אדם לעצמו, שהאדם מוליד את עצמו. ואת הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה מן הערביים, זה התמצית של עבודת האדם בין אדם למקום. אבל מה פירוש הדברים האלה? האם כל אחד חושב ששני התחומים האחרים אינם חשובים? מי שאומר למשל בין אדם למקום, הוא חושב שבין אדם לחברו זה לא חשוב? או להפך? לא כך. אלא כל אחד ראה מהי הנקודה שבה קשה לו יותר לעבוד. כלומר, מי שאומר מה שחשוב זה בין אדם למקום, זה בגלל שאצלו בין אדם לחברו זה מובן מאליו. זה פשיטה, זה בקלות אתה יכול לצאת ידי חובה. אבל המבחן שלך יהיה בין אדם למקום. וכן ההפך. כל אחד ודאי צריך את שלושת הממדים האלה. ניתן לומר שמבחינה היסטורית, הדגש מתחלק לפי התקופות. כשהאדם היה בגן עדן, תקופה ראשונה של האנושות, המבחן שלו היה המידתו בדרישות של עבודה בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא אמר לך, לא לאכול מת לדעת. אתה נאמן לו או לא נאמן לו? זה מה שקובע. כלומר, הזולת זה אלוהים. אחר כך רואים שהאדם איננו מסוגל לעמוד כל כך בקלות במגע ישיר עם האלוהות. אז צריך במקום בן אדם למקום לבחון את הקשר שלו בן אדם לחברו. זה לאורך כל ההיסטוריה. במשך כל ההיסטוריה אנחנו נדון מהו הקשר שלך עם אלוהים דרך הקשר שלך עם חברך. אם אתה מצליח לצאת ידי חובת הקשר עם חברך, מתברר שגם אתה אוהב את השם. זה לאורך כל ההיסטוריה. אבל באחרית הימים אין צורך יותר בזה. באחרית הימים הקשר האמיתי זה בין אדם לעצמו. זה כתוב מפורש בירמיהו. ביום ההוא לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו דעה את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנה ולגדולה. כלומר, האדם יוליד את עצמו. כן? אבל האמת היא שכל אחד מהתחומים, מי שמעמיק בדבר, רואה שכולל את שני התחומים האחרים, וזו היסוד של מוסר היהדות. לכן כשאנחנו מדברים על אהבת חינם ושנאת חינם, אנחנו לא מדברים רק על משאלות לב, איזושהי תחושה טבעית, כמה שזה טוב ונחמד לאהוב את כולם, יש פה איזושהי דרישה לפעולה מעשית לשם תיקון עולם במלכות שדיו. ערב טוב.